שלום וברכה. הגענו בשעה טובה ומוצלחת לפרשת כי תישא, פרשה מיוחדת ונפלאה. רבינו הרב צבי יהודה תמיד היה מסביר שפרשיות התורה מתחלקות לזוגות זוגות לפי הייתי אומר נושא הפרשיות, משום שכל נושא מופיע לפנינו בשני אופנים, מצד עצמו ומצד התייחסותנו אליו, מה שאנחנו קוראים בשפה מודרנית האובייקט והסובייקט. יש ידיעת הדבר מצד עצמו ומצד איך שאנחנו בוחנים אותו. לכן למשל בריאת העולם מופיעה בשתי פרשיות, בראשית ונוח, וכן עניינו של אברהם אבינו, לך לך וירא, יצחק אבינו, חיי שרה תולדות, וכן הלאה. כל נושא בתורה מופיע בכפול, בזוגיות של פרשיות. כמו כן גם ספר שמות, שמות וירא מדבר על שיעבוד מצרים, בו בשלח על יציאת מצרים, יתרו משפטים מתן תורה, תרומה תצווה ציווי המשכן, ויקהל פיקודי עשיית המשכן. ואילו פרשת כי תישא אין לה בן זוג. מדוע? בגלל שאין בן זוג למשברים. משבר זה דבר רע, ולכן אין אנחנו מעוניינים להכפיל את הדיבור בנושא. זה משהו שיוצא מן הסדר. אם כן, יש לנו פרשה מיוחדת בתורה לטיפול ביציאה מן הסדר בתור חלק מן הסדר. זאת פרשה לא פשוטה, כי הרי כידוע, אם יחסר הסיפור הזה של עשיית חטא עגל, עשיית העגל בתורה, אם אדם יכתוב ספר תורה וינסה להשמיט את הסיפור הזה, הרי הוא ספר תורה פסול. אם כן, אנחנו רואים שהחטא והמשבר המתלווה אל החטא, גם זה חלק מן הסדר, על מנת כן ניתנה תורה, כי התורה ניתנה לאדם שאנחנו יודעים עליו שהוא חוטא. לא נשלה את עצמנו שאדם איננו חוטא. ולכן בוודאי שאם התורה ניתנה לאדם, היא ניתנה גם בהתחשבות בנתון הזה של החטא, ולכן צריך טיפול מיוחד של התורה לצורך זה. וכאן המקום באמת לחשוב שהחטאים הם משבר מוחלט, טרגי, טוטלי. אם עם ישראל עושה חטא נורא והיום כמו חטא העגל, כבר איננו ראוי לשמו ישראל, ולכן חס וחלילה ישראל נעזבים מאת השם. כמובן שזאת בעצם מטרתה של כל הפרשה הזאת, ללמדנו את סגולת ישראל שאיננה תלויה במעשים שלהם. ולכן נאמר במפורש בתורה בתחילת הפרשה, וידבר השם אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לשם לפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. מה פירוש הדבר? כי תישא את ראש. ידוע, מפרשים מסבירים, גם רש"י, מה זה לשאת ראש? הכוונה לקבל את מספר בני ישראל. רוצים לדעת כמה יהודים יש, צריך לספור איך סופרים על ידי מחצית השקל. אבל הביטוי שהתורה משתמשת בו הוא ביטוי קצת מוזר. מה זה תישא את ראש? לשאת ראש, כלומר להרים את הראש. להרים את הראש, הכוונה להבליט אותו. והרב צבי יהודה היה מסביר, כאשר תחשוף את שורשם של ישראל, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם בשעה שאני בא לפקוד אותם על חטאיהם, ונתנו איש כופר נפשו לשם לפקוד אותם. כלומר, נשיאת הראש, חשיפת השורש של ישראל, זה עצמו מחפף, ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. כלומר, כל פרשתנו באה להסביר שלמרות החטא יש משהו שמגן. מה מגן? סגולת ישראל שהיא איננה נפגמת לעולם. בעצם זאת כל הטענה של כל הוויכוח בין הקדוש ברוך הוא למשה בפרשה הזאת, האם עם ישראל ממשיך להתקיים כעם ישראל למרות החטאים או לא. אומר משה, בסדר, לפי המשפט, לפי הדין, לפי השולחן ערוך, מי שעבד עבודה זרה חייב מיתה. עכשיו כולם השתתפו, אז כולם חייבים מיתה. אבל מה תעשה עם ההבטחה שלך לאברהם, יצחק ויעקב? ומה יאמרו מצרים? אומר הקדוש ברוך הוא, באמת אתה צודק, סליחה, טוב, אז אני באמת לא משמיד אותה. כן? כי תישא את ראש בני ישראל, כאשר אתה תחשוף את ראשיתם, את שורשם של בני ישראל, אם אלה לא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. עכשיו כמובן יש פה כמה פרטים בפרשה הזאת, כמה הלכות שמופיעות בתחילת הפרשה שאנחנו לא מבינים מה הם עושות שם. יש ציווי על מחצית השקל, ציווי על עשיית הכיור, יש קושיה? ציווי על עשיית הכיור, ציווי על על שמן המשחה וקטורת הסמים. ארבע מצוות שלא כבר ברור מה הם עושות פה בנושא הזה. אמנם זה חשוב המצוות האלה, אבל אפשר לסדר אותם, לשבץ אותם במסגרת יותר מתאימה לכאורה. אלא שזהו סדר ההתקרבות של האדם אל האלוהים. כן? בהתחלה צריך לחפר על החטאים, זה השקל, בא לחפר על, על נפשותיכם, מפורש בתורה. אבל זה לא מספיק, זה שאתה לא חוטא או כיפרת על החטאים, זה עוד לא זה. זה עכשיו להיטהר. הכיור בא לטהר, כן? זה לטהר את הידיים ואת הרגליים. אבל לא די להיטהר. להיטהר מידות טובות, בסדר, אבל זה עוד לא מספיק. צריך עכשיו גם להתקדש. שמן משחת קודש כדי לקדש את הכל. אבל לא די להתקדש, צריך גם קודש קודשים תהיה לכם, וזה הקטורת שהיא קודש קודשים. חביבה הקטורת. וכן, אלה הן המדרגות של עלייה של האדם בקודש. בוודאי, אם אתה רוצה להתקרב לריבונו של עולם, אלה הן המדרגות. אז איך, אם אנחנו יודעים שאלה הן המדרגות, אז איך זה שיש אנשים שפורצים את המדרגות האלה? איך זה שיש ניסיון להגיע אל הקדושה גם ללא התאהרות? תשובה, כי פשוט הקדוש ברוך הוא נתן איזשהו מרווח פעולה לאדם, יוזמה לאדם מצד עצמו, ולכן האדם גם מתפתה לומר, כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לי כוח עצמאי, איזו מין אוטונומיה משלי, אם כן יש בי קדושה גם ככה, גם ללא התאמצות, גם ללא מאמץ, ואז יש ניסיון של האדם לעשות בעצמו אלוהים. כן, וזה החטא של העגל. איפה רואים את זה? מיד אחרי ארבעת ההלכות האלה של השקל, של הכיור, של שמן המשחה ושל הקטורת, מיד אחרי זה הקדוש ברוך הוא מגלה לנו שהוא מסר את כוח ההנהגה שלו לבני אדם, כשהוא בוחר בבצלאל והעולייה בפרק למד א', וידבר השם אל משה לאמור, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ומלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה לחשוב מחשבות לעשות בזהב הכסף והנחושת, והוא יכול לעשות את המשכן מדעתו. אם כן, הקדוש ברוך הוא מוסר לבן אדם, לשני בני אדם, בצלאל והעולייו, את כוחו כביכול. כן? כמובן, יש הגבלה לזה, צריך לשמור את השבת, זה מה שבא מיד אחר כך. כן? אבל השבת עצמה, זה מראה על זה שהקדוש ברוך הוא מסר את כוחו לבני אדם, כי הרי מיום השביעי ואילך, הקדוש ברוך הוא הפסיק להתערב בבריאה. אז מי עכשיו פועל בבריאה? מי הגורם המשנה את העולם? האדם הוא המשנה את העולם. ולכן יש איזושהי התפתות, דווקא משום כך, לעשות בעצמנו כלים מדעתנו לגילוי שכינה. וזה, לכן מיד אחר כך, וירא העם כי בושש משה לבוא, ולכן אומרים, טוב, אז הגיע הזמן שאנחנו נעשה אלוהים. ובכלל, כל הסיפור הזה הוא מתחיל מזה נקודה, הטעות הזאת מתחילה מזה נקודה לכאורה מקרית, כן? איך כתוב בפרק למד ב' פסוק א', וירא העם כי בושש משה לבוא. משה מתמהמה. אם משה היה מגיע בזמן, לא היה חטא העגל. אז לכאורה כל הסיפור הזה הוא סיפור מקרי לחלוטין. חבל שמשה לא דייק, או שהוא לא הסביר להם בדיוק בזה שהוא צריך לחזור, כי אם הוא היה מגיע בזמן, זה לא היה קורה. כבר לימדנו אמר על מפרג, דברים גדולים אינם במקרה. לכן מוכרחים אנחנו לומר שזה היה מתוכנן מראש שמשה יתעכב. כלומר, חטא העגל והטעות זה מתוכנן מראש. פירוש הדבר, החטאים הגדולים האלה הם חלק מן הסדר. מה? מן הסדר, חלק מן הסדר. כן? כלומר, זה מתוכנן שיהיו משברים והם חלק מן העניין. מעניין מאוד. הקדוש ברוך הוא כמובן. אנחנו לא מתכננים חטאים לכתחילה.
לא משה רבינו תכנן.
לא, זה לא משה רבינו תכנן. הקדוש ברוך הוא תכנן שמשה יתמהמה וכו'. זה מעניין מאוד. למה? טוב, זאת כל שאלת הידיעה והבחירה. כן, זאת שאלה שאפשר לשאול לכל עורך התורה כולה. אם הקדוש ברוך הוא יודע מראש, אז למה הוא מעניש? בכלל איפה הבריאה החופשית של האדם וכו'. תן לך תשובה, שאמר רבי עקיבא, תשובה נפלאה שהיא כמובן לא עונה שום דבר. הכל צפוי והרשות נתונה. בסדר? עכשיו לך תסתדר עם זה. כלומר, זה מה שרבי עקיבא התכוון לומר. הרי יודעים, בימי הביניים רבותינו הראשונים והאחרונים דנו בשאלה הזאת של הידיעה והבחירה על ימין ועל שמאל. הרמב״ם אמר מה שאמר, הכוזרי, רבנו סעדיה גאון, הרלב"ג, רבי חסדאי גרצקה, כולם התחילו לדבר על זה. כל אחד, מה שזה אומר, השני סותר, זה, מה שזה בונה, השני סותר, והוא בונה בחזרה, לוקח קצת מפה, קצת משם, בונה עוד פעם. בקיצור, ויכוח שנמשך כבר בערך 2000 שנה, שלא לדבר על זה שגם הגויים יטיפלו בזה, כן? גם מלברנש, גם קאנט, כולם התחילו לדבר על, גם ברקסון, ניסו לברר את השאלה הזאת, ואף אחד לא הצליח לטפל בזה בצורה מניחה את הדעת, נאמר. מה? הוא שייך למחשבה של אומות העולם. זה ההבדל בין פילוסופיה יהודית לפילוסוף יהודי, כן? זה ההבדל. עכשיו, אם כן, רבי עקיבא פתר את השאלה מראש. הוא אמר, תדע לך, הכל צפוי, זה נכון, הרשות נתונה, זה נכון, מכאן ואילך איך תסתדר, כן? כלומר, כל השאלות האלה, נגיד, אינם מענייננו, כן. על כל פנים, זה חלק מן הסדר. זה מפורש בספר ישעיהו הנביא. ישעיהו אומר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולה, כצמר יהיו. ישעיהו פרק א', כן? כלומר, אם יהיו חטאיכם כשנים, מה זה שנים? אדום, כן? תולעת שני, כשלג ילבינו. אמרו חז"ל במסכת ראש שנה, צריך לקרוא את זה אחרת, שנים מלשון שנה, שנה, יום, חודש, כן? אם יהיו חטאיכם מרובים כל כך שאפשר למלא בהם את כל השנים מבריאת העולם ועד עכשיו, כשלג ילבינו. איך? אם תחזרו בתשובה, כן? אם האדם חוזר בתשובה, לא משנה כמה חטאים עשה, אפילו זה מלא כשנים, כשלג ילבינו. אבל ייתכן להבין את כוונת הגמרא אחרת לגמרי. כך מסביר רבינו הצדק הכהן מלובלין, שבעצם אם החטא נתפס לעצמו הוא חטא, אבל אם הוא מסודר בשנים, כלומר מתוך השקפת עולם כוללת, מסתכלים מתחילת בריאת העולם ועד אחריתו, אז כל החטאים הם חלק מהסדר. לכן הגמרא אומרת, אם יהיו חטאיכם סדורים כשנים הללו שמששת ימי בראשית ועד עכשיו, כשלג ילבינו. עכשיו, נשאלת השאלה, למה באמת משה חייב להתעכב? וכי משה לא יכול להגיע בזמן? הוא לא הגיע בזמן. תסתכלו בפרק, לא, לפי התכנון שלו, למה חייב להיות האצבע של זה, הכוונה. תסתכלו בפרק ל"א פסוק י"ח, זה הפסוק שבדיוק לפני חטא העגל. ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. וחז"ל דרשו מזה, שמתי קרה חטא העגל? בשעה שמשה קיבל את הלוחות ביד. בדיוק בשעה הזאת, היה חטא העגל למטה. כי זה חייב להיות, דווקא כשישראל במעלתם העליונה, דווקא יצר הרע מתגרה בהם, כפי שמסביר המהר"ל בספר נצח ישראל. ומוכרחים לומר כך, כשלוחות כתובים באצבע אלוהים, זה לוחות אידיאליות, זה משהו עצום, כן? זה לא לפי מידתו של האדם, ולכן תמיד יש הפרש בין האידיאל לבין המציאות. כלומר, ההתבוששות של משה לבוא, ההתעכבות הזאת, היא העיכוב ההכרחי שיש בין המעבר מן האידאל למציאות. כל דבר במציאות זה כך. הקדוש ברוך הוא, כשברא את העולם, תכנן מראש כישלונות. כמו שכתוב למשל, יהי רקיע, אמר הקדוש ברוך הוא. מה קרה? ויהי חן. כלומר, לא היה בדיוק מה שהשם רצה. היה חן. כמו. כן, המילה. כן, הכוונה שזה לא היה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. היה בערך. כן, זה מתוכנן מראש הדברים האלה, כן? התוצא הארץ עץ פרי עושה פרי, מה קרה? התוצא הארץ עץ עושה פרי, לא עץ פרי, לא עץ שטעם עצו כטעם פרי.
זה חייב להיות?
אפשר לתקן אחר כך. כלומר, זה מוכרח להיות כך בהתחלה על מנת להתקן לבסוף. אם זה מוכרח ליפול, אז למה להציב מטרה עליונה? כדי שיהיה אידיאל לשאוף אליו. בסדר? נכון,
זה
כן, ישראל זה אדם הראשון, זה אותו דבר. אדם אתם נאום השם, אתם קרויים אדם, כן, זה חייב להיות. עכשיו נשאלת השאלה, מה אנחנו מרוויחים מחטא כזה, כן? זה לא פשוט, מה אנחנו מרוויחים? מחטאים, מה? אז זה לא רווח, נכון? לא, ייסורים זה לא רווח. שאלו את רבי יוחנן, חביבים עליך ייסורים, אמר לא הן ולא שכרה. אפשר גם להסתדר בלי זה, כן. כלומר, לא חיי ייסור. כמובן, אדם לא צריך לבקש ייסורים. אם כבר באו עליו ייסורים, לפחות שידע לנצל אותם, שזה לא יהיה סתם לריק. אבל אפשר להסתדר גם בלי ייסורים. כן, כשהוא צריך. אם הוא כבר התייצר, רבי יוחנן גם יודע את הפסוק הזה. אם לא, רבי יוחנן אומר, כשאלו אותו חביבים עליך ייסורים, אמר לא הן ולא שכרה. אני יודע רק דברי רבי יוחנן, לא למדתי משהו אחר. מה? מה? כן, תגיד. אתה רוצה להצדיק את האיסורים? אני מתנגד לזה בכל תוקף, לא יעזור לך. רבי יוחנן מסכים איתי, מה אני אעשה? דרך להתווכח איתי. בואו. כן. העם בושש, ובזכות ההתבוששות של משה לבוא, בזכות זה זכינו לשבירת הלוחות. כן? הרי זה מה שיוצא מכל הפרשה. נכון? זאת אומרת, זכינו, לא? זה רש"י מפורש? אז זה אני כבר מתפלא. אני משתדל הפעם להביא את כל המקורות שלי. הרש"י האחרון על התורה, בסוף פרשת וזאת הברכה, אומר במפורש על הפסוק לכל היד החזקה אשר עשה משה. מה זה היד החזקה אשר עשה משה? זה שהוא שבר את הלוחות, שנאמר, הלוחות הראשונים אשר שיברת, כן, אשר עשה משה זה אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת. אם כן, שבירת הלוחות היא מעשה חיובי לפי רש"י בשם חז"ל, ברור? אז אלמלא חטא העגל, לא היינו זוכים לדבר החשוב הזה של שבירת הלוחות. אם כן, מוכרחים הלוחות להישבר, וצריך למצוא איזשהו תירוץ, והתירוץ הוא חטא העגל. כן, אנחנו מתחילים להתפלל. מה? זה מצוין. מה? אתה יודע, עכשיו יש לך שניים, גם לוחות ראשונים, גם לוחות שניים. כן? לא, אנחנו נגיע לזה. כן? יש גם, בסוף הפרשה, אני קצת מקדים את המאוחר, אבל זה קשור לעניין, בסוף הפרשה כתוב בפרק למד דלת פסוק כף זין, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. כן, פרק למד דלת פסוק כף זין. זאת אומרת, אתה תכתוב את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. על פי איזה דברים? מה? הדברים שכתובים לפני כן. יש שורה של מצוות, כשהקדוש ברוך הוא סולח על חטא העגל, יש שם איזו סדרה של מצוות בשישי בפרשה. מה? כן, זאת אומרת, אבל הפשט, קודם כל, על פי הדברים האלה, הדברים האלה שאמרתי לך בברית השנייה, לעומת הברית הראשונה שהייתה בפרשת משפטים, על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. חז"ל אומרים, מסכת גיטין, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על דברים שבעל פה, שנאמר, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. כלומר, מתי ניתנה תורה שבעל פה לישראל? שימו לב היטב, בפרשה שלנו, אחרי חטא העגל. תארו לעצמכם שישראל לא היו עושים את העגל, היינו נשארים עם תורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה, ולא הייתה נחרצת ברית עם ישראל. אגב, תשימו לב שחז"ל מדייקים היטב בפסוק. מה זה על פי הדברים? כשבספר רוצים לצטט איזשהו מקור, כן? למשל, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כותבים בסוגריים, בראשית א' א', נכון? כך כתוב? כותבים. ואם אני אומר, בהתחלה עשה הקדוש ברוך הוא את העולם, מה אני אכתוב בסוגריים? על פי בראשית א' א', נכון? זאת אומרת, כשאומרים על פי, מה פירוש הדבר? שזה לא בדיוק מה שנאמר, נכון? זה בדיוק עניינה של תורה שבעל פה, היא על פי הכתוב, אבל היא לא בדיוק מה שכתוב. כלומר, זה היכולת לשנות, היכולת לחדש תורה נתחדשה מחטא העגל ואילך. עכשיו, איפה רואים את זה? פשוט. לוחות אבנים הראשונים, מי עשה את הלוחות האלה? הקדוש ברוך הוא עשה את הלוחות. מי כתב? הקדוש ברוך הוא כתב. זה משהו אילאי. נעשה האדם בשביל זה? שום דבר. זה היסוד של תורה שבכתב. אם זאת התורה של הקדוש ברוך הוא, אין שום אפשרות לאדם להתקשר לזה. זאת תורה שבכתב, זה לא תורה שבעל פה. תורה כזאת צריך לשבור. וזה, משה רבנו מצא את התירוץ, מתי לשבור. ו... לא, צריך כדי לדעת למה לשאוף, שוב, אותו עיקרון, תמיד האידאה. כן? פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, אבל מי עשה את הלוחות הפעם? משה עשה אותם. מי כותב על הלוחות? הקדוש ברוך הוא כותב. מכאן ואילך יש שותפות ביצירת התורה בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. אם כן, זה היה מתוכנן מראש. כי אם זה השם עושה את זה לכתחילה, אז שוב זה יוזמה של הקדוש ברוך הוא. אז זה צריך לבוא דרך האדם. לכן יש לוחות ראשונים. נכון. כן? אגב, מזה נשארה הלכה מעניינת. כשכותבים ספר תורה, הדיו של הספר תורה צריך להיות דיו שיכול להימחק. זאת הלכה. כדי שיסוד השכחה יתלווה אל הכתוב. ומזה הרבה הלכות נתחדשו, כידוע. למשל, תקיעת שופר בראש השנה, תוקעים תשרת, תשת, תרה. הרי התורה לא אמרה לתקוע שלוש קולות. התורה אמרה רק קול אחד. כן? או תשרת או תשת או תרת. למה אנחנו תוקעים כל כך הרבה? אז זהו, הרמב״ם אומר, שכחנו מה הקול המקורי. אז נספק, עושים את שלושתה. נכון? בא הארי, רבינו יצחק לוריה בצפת, מסביר. יש מלאכים שמעונים על תשרת, מלאכים על תשת, מלאכים על תרת. יש לפחות שני סוגי מלאכים שלא קיימים. כן? הם נמצאים פה בטעות. אלא מה? הם
יצאו.
לא, הם היו קיימים תמיד. מי יצר את המלאכים? הקדוש ברוך הוא. אלא מה? המלאכים האלה מחכים כבר מאז מתן תורה, מתי סוף סוף תהיה מצווה שתיתן להם להופיע. אז צריך בשביל זה לשכוח מה התקיעה המקורית, כדי שיהיה מקום לשלושת הסדרים האלה. מלאכים כאלה, מלאכים כאלה, מלאכים כאלה. מה?
כל התחדשות נובעת
משכחה. כל התחדשות נובעת משכחה, והשכחה היא חלק מטבע האדם, כי הרמב״ם אומר, היו צרות הגלות ואורך הזמן. משמע שגם בלי אורך הגלות, בלי צרות הגלות היה אורך הזמן שהגורם את השכחה. אם כן, התורה ניתנה על דעת זה שתשכח ותלמד בחזרה. זה מבחינת תורה שבעל פה. וזה הכוונה. לוחות ראשונים ניתנו על דעת זה שישארו וניתנו שוב. אגב, שמה תגידו שכל זה המצאות שלי, כן? אבל זה מפורש ברשי בפרשת משפטים. על הפסוק, הנה אנוכי שולח לפניך מלאך וגירש מפניך את החיתי ואת האמורי וכו'. רשי, מה הוא כותב שם? פרשת משפטים, נו, מה כתוב שם ברשי? בישר להם שעתידים לחתו ושולח מלאך להנהיגם. נכון? הרי בפרשה שלנו הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הנה אני שולח לך מלאך, ומשה אומר לא רוצה מלאך, רוצה אותך. כן? כן, למה הקדוש ברוך הוא אומר מלאך? כי הם חטאו. אם כן, איך כתוב בפרשת משפטים עוד לפני החטא ששלח מלאך? רשי אומר, כי עתידים לחתו, בישר להם. אמר להם מראש. זה מובן. כן, כל הדברים שאני אמרתי, רק פשוט שאלו אותי מה המקורות שלי. אז אני אומר, טוב. מה? כמובן, כן. ובכן, יש... מה? כן? כן? מי אמר שהוא ניסה לאחר? אדרבה. אדרבה, מפי הפשט משמע שהוא ידע. אמרו, קום עשה לנו אלוהים. הוא אומר, בבקשה, אני אעשה לכם. לדחות? מי אמר? תראה לי איפה זה כתוב. כן, אני רוצה לראות איפה בפשט. עונה נשכן. כן. כל המה? כן, זה עיכוב, אבל בסוף נתנו את זה, זה נכון, יש גם את זה, כן? אבל רואים שם ממשל הדברים, שם משה לא שואל אותו, כשמשה שואל אותו למה עשית את זה, הוא לא אומר ניסיתי להתעכב. הוא אומר, תראה, העם רצה, אז עשיתי. זה מה שהוא אומר. עכשיו, מה? כן, אז זאת שיטה חינוכית של אהרון. זאת שיטה, אנחנו כבר עמדנו על זה כמה פעמים, שיטתו של אהרון היא שמי שנמצא בחטא, צריך לרדת אליו, למקום שהוא נמצא בו, ומשם להעלות אותו.
איך הוא יכול...
וזה מה שהוא אומר, כשאהרון רואה מה שהם עושים, אומר חג לשם מחר. איך הם לא הרגו אותו? כן? כי הוא חבר שלהם. אז עכשיו הוא אומר, טוב, אני בשבילכם אעשה לכם עגל זהב, ומכאן אני אעלה אתכם. זאת השיטה החינוכית של אהרון. מה? אבל הוא כבר, אחרי שהוא עשה את העגל. לא, הם כבר למטה. הוא אומר, אתה ידעת את העם כי ורע הוא. כך הוא אומר למשה במפורש. זה מילים של אהרון. אתה ידעת את העם כי ורע הוא. והם ביקשו, אז עשיתי. עשיתי, אבל לא סתם. אני רוצה להעלות אותם, לכן עשיתי. כן? בוודאי שהוא נענש, כי אסור לעשות את זה. זה פסק הלכה נגד אהרון. השיטה החינוכית הזאת נפסלה. אבל זאת הייתה הכוונה שלו. זה מה שאמרנו כמה פעמים, כן? זכרו תורת משה עבדים, לא תורת אהרון. כן. ישותף. אם זה היה מלכתחילה... כי תורה שבעל פה צריכה אידאל לשאוף אליו, היא צריכה שאיפה אל לוחות ראשונים. כי תורה שבעל פה צריכה אידאל לשאוף אליו, לכן צריך לוחות ראשונים. עכשיו, ההתעכבות הזאת והיצירת עבודה זרה שבאה כתוצאה מזה, היא דבר שחוזר על עצמו בהיסטוריה. ידוע, בשנת צו רש, מתי זה היה? 1840 לספירה הנוצרית, אמרו כמה אנשים שיבוא המשיח. זה כתוב בזוהר שהגאולה תתחיל בשנת תברש, כלומר בשנת 600 לאלף השישי, כלומר 5600. והייתה אז עלייה גדולה לארץ ישראל כמה שנים לפני כן, והייתה תסיסה משיחית גדולה, כי אמרו הנה עוד מעט אוטוטו יבוא המשיח. ואז מה קרה? בשנת תברש לא בא המשיח. הוא לא בא. לא, לא, זאת שאלה טובה. התשובה היא שבאמת הוא בא, אבל לוקח זמן. כלומר, כשרואים את זה בזוהר שם, נאמר, משנת תברש ואילך, ישראל יתחילו לצאת מהגלות. עכשיו, רטרואקטיבית, כשאנחנו רואים מה קרה משנת תברש ועד היום, אז מבינים שזה התחיל אז. כן, הציונות התחילה אז. אבל מי שהיה חי בירושלים באותה שנה לא ראה כלום. כן? זה הכוונה. אז כלומר, ניתנו כבר הלוחות, אבל משה עוד לא ירד מנהר. אז אם כן, הגיע. ואז מה קרה? חלק מהתלמידי חכמים שהיו אז בלחץ משיחי כזה, התנצרו. משנת תברש. התנצרו. כן? בשביל מה להגיד שמות? אבל עד היום הזה, כן, בפנקסי הקהילה של ירושלים, של אז, כן, רואים את המחיקות, מחקו את השם שלהם, כן? אז, והיה שם חכם אחד, שכחתי את שמו, שכתב מאמר בעיתון, ואמר, הדבר הזה כבר היה צפוי מראש. וירא העם, כי בושש משה לבוא. מה זה בושש? חז"ל אמרו, בא שש ולא בא, כן? בא השעה השישית ביום ולא בא. אז עשו אלוהים. אז בא שנת 600 ולא בא, אז עשו אלוהים. כלומר, ואני לא חושב שזה דרשנות, אני חושב שזה אפשר. כלומר, כי הרי נבואה שנצריכה לדורות נכתבה. למדנו מה קורה בזמן שגאולה מתחילה והיא מתעכבת. ואז יש נטייה לעבודה זרה. כי מעניין מאוד, הסיפור הזה של הערב רב, כן? הרי מי שעושה את העגל, כידוע, מי שמתחיל, זה הערב רב. ומה הם אומרים לאהרון? זה משה האיש אשר עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו בארץ מצרים, לא ידענו מהיום. עכשיו אני לא מבין, משה לא פה, אז תראו בשביל זה אלוהים? סימן שמה הם חשבו על משה? שהוא אלוהים? כלומר התורה סיפרה לנו את זה כדי לספר לנו שיש ציבור שנקרא ערב רב שהעליל אדם.
הוא לא מקביל לערב רב של המדבר.
למה, ריה, על מה אתה מדבר? על הנוצרים הראשונים?
אני מדבר על אלה שלא מוכנים לקבל את המשיח, את ההתעכבות של המשיח.
לא מוכנים לקבל את העיכוב.
כן.
אז יש סכנה שעבודה זרה. אני מדבר על הנוצרים הראשונים, ככה זה היה אצלם. כן? הם לא היו מוכנים לקבל את זה שזה עוד לא גאולה, אז הם ימציאו אחד, עשו לעצמם אלוהים. כן, תורת אהרון, לפי מה שלמדנו בשתי הפרשיות הקודמות, זה, וזה אפילו מוקלט, כן? תורת אהרון זה התורה שבאה לכפר על החטאים. כלומר, זאת התורה הפונה אל האדם החוטא. עכשיו, אם אנחנו מבודדים את תורת אהרון מתורת משה, אז יש מקום לחשוב שהתורה ניתנה על מנת לכפר על חטאים. שאדם הוא מלכתחילה בחטא, וכל עניינה של התורה זה להוציא אותו משם. וזה כמובן ההפך של תורת משה, שמניחה שלכתחילה האדם הוא טהור, אם יסתבך בחטא אפשר לתקן. בסדר? מי עשה את זה? אהרון. זה תורה של ייאוש. אם לא נעשה משהו עכשיו, אוי ווי, מה יקרה? זה תורה של ייאוש. עכשיו, מעניין, הם רוצים לעשות לעצמם אלוהים. האם זה אסור או שזה מותר? מה? עבודה זרה, אני לא יודע. בשום מקום לא כתוב כאן שהם עבדו אלוהים אחרים. יש אפילו פסוק שאומר חג לשם מחר, נכון? לא עשו קורבנות לעגל. תגיד לי, אתה חושב שעד כדי כך הם ירדו שהם חשבו שהנזמים שבאוזניים שלהם הוציאו אותם ממצרים? זה פשוט לא.
הם אמרו, אל אלוהיך ישראל אשר אלוך.
אז אפשר לקבל את זה כפשוטו? הרי הם יודעים שזה לא הנזמים שהוציאו אותם ממצרים.
הם רצו כאילו שזה היה מקום שכינה. אני יודע, זה מקדש.
זה ברור. לא, אבל אני אומר, אני רוצה לומר את זה כדי להוכיח. זה ברור שהם התכוונו. מה קרה פה? לא, בסדר. כן. זה ברור שהם מדברים על הקדוש ברוך הוא. אלה אלוהיך ישראל, זה הקדוש ברוך הוא.
למה עגל?
למה עגל? רגע, וכרובים זה יותר טוב?
השם רצה.
השם רצה, אבל זה אותו דבר, נכון? כמו שכתוב בסוף פרשת יתרו, למדנו את זה. לא תעשו ניתי... מה?
עבודת כוכבים הייתה
ככה.
עשו את זה בשביל השם.
מה? לא. עבודת כוכבים... בעבודת כוכבים הם עובדים לירח. בעגל הם לא עבדו לעגל. פשוט לא יעלה על הדעת שהם יעבדו לנזמים אשר באוזניהם. זה ברור. אלא מה? כתוב מפורש בסוף פרשת יתרו, לא תעשו ניתי אלוהי כסף. כתוב מפורש, מה אמרו חז"ל על זה? שלא תעשו כרובים מכסף. פירוש הדבר, שמה זה הקרובים לפי דרשת חז"ל? אלוהי זהב, נכון? כלומר, כך שלעשות אלוהי זהב לא נאסר בתורה.
מי עשה קרובים?
בצלאל, במשה.
בצלאל
עשה? כן? לא, בצלאל עשה. בצלאל. כן, כן, כתוב במפורש בפרשת פקודי שהוא עשה, לקח זהב, עשה, כתוב. כן, לעשות אלוהי זהב, לא רק שזה לא אסור, אלא זה אפילו מצווה.
אבל רק כרובים,
לא משהו אחר. מי אמר לך כרובים, כן. רגע. בכל זאת כתוב, ואלוהי זהב, לא תעשו לכם. לא תעשו לכם. ולכן באמת כשמשה, וכל החטא פה זה שהם עשו להם. זאת אומרת, מה פירוש להם? מדעתם. וזה מה שאומר משה. אנא. חטא העם הזה, חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב.
לא מידת השם.
זה הכוונה, זה כל העניין. הם רוצים לעשות מקום השראת שכינה מדעתם. צריך לומר, זהו היסוד של תורה שבעל פה, אבל בתומעה. כי כלל גדול יש בידינו, קליפה קודמת לפרי, לכל דבר. כן? זאת אומרת, כל דבר חדש שצריך להופיע בעולם, בראשיתו מופיע בצורה מקולקלת. כלל גדול, אהבה מקלקלת את השורה. ולכן הם הרגישו שזה הזמן להשתתף בעשיית אלוהים. הם ראו השגחה בזה שבושש משה לבוא, ולכן הגיע הזמן שאנחנו נעשה משהו. אלא מה? שהם עשו את זה מדעתם, ופה היה קלקול. כן. כן. כי השם אומר למשה. זה כל ההבדל. כן, זאת אומרת, פה זה בדיבור, שמה זה בסברה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ושמה הם מבינים, זה איזה מין עסק הגיוני לוגי, שמן הסתם, אם משה לא הגיע, סימן שאנחנו צריכים לעשות משהו. ברור. זהו, זה ההבדל, אם זה בנבואה או בחוכמה. כן. למה משה שבר את הלוחות?
לא שבר אותם. הוא ידע את זה לפני, והקדוש ברוך הוא אומר לו, הפכתי לך.
כן, נכון.
אתה לא רואה,
יש שני דברים. אלף, מה שאתה אומר, כן? שכשאני חווה משהו, אני חי את זה יותר. אבל אני חושב שיש פה כוונה חינוכית. הוא רוצה להסביר לה מה צריך לעשות. כן? הוא לא רצה, עובדה שלא ישמיד. אז הכל זה כאילו, הכל זה כאילו. הרי הקדוש ברוך הוא אומר, תראו לעצמכם, באמת, אנחנו עכשיו קוראים את הפסוקים, זה דברים נראים מוזרים. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אני מאוד כועס, אני רוצה להרוג את כולם. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, משה אומר, לא, תראה, אברהם, יצחק, יעקב, מה יאמרו מצרים? נכון, בסדר, אני לא עושה. כן, זה לא מתאים כל הסיפור הזה. אלא כל זה דרכי ההתגלות עצמה. כלומר, כל פעם שאנחנו רואים נביא שמתווכח עם הקדוש ברוך הוא, הוויכוח עצמו הוא חלק מן הנבואה. כלומר, אלה הם המרכיבים השונים של אותו המסר. כלומר, מראש המסקנה שלא להשמיד את ישראל, זה כתוב מראש. אבל צריך להסביר מתוך מה. מתוך שיש מקום לאורגם, ובכל זאת אין מקום לאורגם. ברור? כן?
מה זאת יש עניין
שהשאר רוחם מביא
את המציאות, ולהבין מה שקדוש ברוך הוא רוצה, זה מישהו
מפורש. כן. אז זה מה שמסביר הרמח"ל. אתה צודק, אבל הרמח"ל אומר, מה זה חסידות? זה אחרי שאתה צדיק. אחרי שאתה צדיק. זאת אומרת, אם אתה שומע דבר השם, אתה, יש עניין שתוסיף. אבל אם לא שמעת דבר השם, אין עניין שתוסיף. נכון. זה בדיוק העניין. זה חסידות שוטה. זה מעניין, אגב, יש פה כל מיני ספרות. אני ראיתי בפירוש מופלא של אחד מחכמי טורקיה, לפני 400 שנה. בעל מעשה השם, שמסביר שהחטא שלהם זה היה עודף דתיות. עודף דתיות. כלומר, הם הסתפקו, כך הוא מסביר. הם ידעו, האמינו באמונה שלמה שהם צריכים לרדת למצרים ל-400 שנה. בא איזה רפורמי הוציא אותם לפני הזמן. אז הם כל הזמן נפקפקים, אולי זה לא כל כך בסדר. אולי זה עוד לא הזמן של הגאולה. ולכן כשהם ראו שמשה נעלם, אז הם אמרו לאהרון, זה משה האיש אשר העלנו ממצרים, לא ידענו מה היה. אבל עכשיו אנחנו רוצים, תעשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, לפחות אם כבר אנחנו פה, שיהיה משהו שיניק אותנו. מעניין, איפה הוא שזה? מה? כן, כן. הוא לא מור... לכן זה מתחיל מחטא העגל.
מה
שאלה? אולי בעצם לא הבנת את השאלה בדיוק עד הסוף. רגע, למה התורה שבעל פה זה לא שכלי? לא, תורה שבעל פה זה לא מתוך חטא. תורה שבעל פה זה מתוך שותפות של האדם. זה מופיע תחילה דרך החטא, והחטא נעשה כשמשה לא נמצא. לא, שותפות של אדם זה לא חטא, עד רבה. נכון, אז כשהחטא קורה, זה לא בזמן שמשה נמצא. בסדר? עכשיו, יש פה שאלה, מדוע משה שובר את הלוחות בכלל? כלומר, מה זה מועיל? מה ראה משה לשבור את הלוחות? מה? ביטול הסכם, בדיוק, כן? יש מדרש, יפה, כזה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הם לא בסדר, הם עשו אלוהים אחרים. שואל משה, איפה כתוב שאסור? אומר, זה כתוב בלוחות. טוב, אז אני שובר את הלוחות. אחלה, איפה זה כתוב? כלומר, כדי להציל. עכשיו, איזה משה הורה, איזה הוראה מאוד חשובה. ידוע, הקדוש ברוך... זה בתנחומה.
כתוב
שבלוחות
הראשונים היה כתוב
שהם עשו חטא. לא, כתוב, לא תעשה לך אלוהים אחרים. לא יהיו לך אלוהים אחרים. מה? הם עשו אלוהים אחרים. הם עשו פסל וכל תמונה על כל פנים. מה? בזמן שהם עשו את העגל כבר לא היה כתוב, הנה, שבור. עכשיו זה כתוב. מה? שוב כתבו, בסדר.
אבל זה נאמר ביתרון.
בסדר, אבל זה נכתב, צריך ראיות, לא?
לפני בית משפט כל ישראל שמעו, אז מה אכפת
אם
זה כתוב?
לא, לא, אני מצטער, עם ישראל לא שמע את זה. עם ישראל, מי ששמע את זה, זה נשמת ישראל. הרי היה בזמן שהשם אמר אנוכי, פרחה נשמתם. אז כולם היו מתים. בזמן שהם שמעו את הדיבור הזה.
אחרי עשרת הדיברות הם כבר לא ידעו מה הם שמעו?
הם חזרו לתחייה, נכון? אז מי שמע? נשמת ישראל שמע. מה? כן. משה התרגש, לא, כתוב שמה בספר דברים, ויקח את הלוחות, ואשברם נגד ההר. זה מעשה מתוכנן. כן? זה לא סתם התרגשות. אף על פי שכתוב שפתאום נעשו כבדים, וזה, כן? אלא משה כאן רצה להורות הוראה חשובה ביותר. ידוע שיכול להיות ספק, כן? האם התורה היא זו שעושה את עם ישראל לעם חשוב? או שבגלל שעם ישראל זה עם חשוב, הוא גם קיבל את התורה. זאת הבחנה מאוד בסיסית. האם עם ישראל זה לא עם בלי תורה? ואז לפי זה חבל שהם יהודים, אם הם לא שומרים תורה ומצוות. או שלא, אדרבה. קדושת ישראל קבועה. ואם הם יקבלו את התורה, מה טוב, אם לא, אז לא. כן? אז משה הכריע במחלוקת הזאת. הוא אמר, אם התורה היא העיקר, לעם ישראל לא מגיע לחיות באותה שעה. אז ואם ישראל הם העיקר, אז לא מגיע ללוחות להיות קיימים באותה שעה. לא, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, נכון? בתורותיה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. כן, באמונות ודעות כתוב בתורותיה. כן, ככה מצטטים בסטיקרים, אבל באמונות ודעות כתוב בתורותיה. כן? ושמה כולם מצטטים את רבנו סעדיה גאון. אני חוזר פה לשאלה כי היא חשובה. יש איזה סיסמה שלקחו על ידי, חתכו במספריים איזה משפט באמונות ודעות, ושמה כתוב אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. עכשיו אני רק רוצה להזכיר מהו ההקשר של המשפט הזה באמונות ודעות. רבנו סעדיה גאון כותב את זה נגד הנצרות, שאומרת כך, שהתורה התבטלה בדור מן הדורות. כך אומרת הנצרות. אומר רבינו סעדיה גאון, זה לא יכול להיות, כי הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח שעם ישראל הוא נצחי, ומכיוון שאין אומתנו אומה אלא בתורותיה, אם כן התורה נצחית. הבנת? כך אומר רבינו סעדיה גאון שם. פירוש הדבר, מי קובע את ערכה של התורה? ישראל, לא ההפך. כן, אז אם ישראל נצחי, מוכרח להיות שהתורה נצחית. הבנת?
אבל אם זה אומר שישראל היום כבר לא קיימים, לא קיים בתור עם,
רבינו סעדיה גאון מדבר זמן הגלות. אם כן, זה בדיוק ההפך מה שהתכוונו החרדים כשהם קראו את המשפט הזה. טוב, הם לא למדו במכון מאיר. עכשיו, יש בתוך הסיפור הזה איזה ניסיון מופלא על האישיות של משה. ידוע, הקדוש ברוך הוא מציע למשה הצעה מפתה. כתוב בישראל גוי גדול, לא? בפרק למד ב' פסוק י', ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול. זה פיתוי לא רגיל. קדוש ברוך הוא אומר למשה, יש לי רעיון בשבילך, אתה תהיה עוד פעם אברהם אבינו. הרי למי נאמר ויעשך לגוי גדול? לאברהם. וידוע, אברהם אבינו נקרא האדם הגדול בענקים. כן, בספר יהושע, זה הכינוי של אברהם אבינו, האדם הגדול בענקים. כן, אדם גדול אתה תהיה, אתה תהיה אברהם אבינו. מה אומר משה כתשובה בפרק למד ב', פסוק למד ב'? אומר, ועתה, מה זה ועתה? במצב הזה שתיארתי בפסוק לפני כן, כלומר פסוק למד א', חטא העם הזה, חטא הגדולה ויעשו להם אלוהי זהב, ועתה, כלומר דווקא מתוך המצב הזה שאני מודע לו, לשחיתות הזאת הנוראה, אם תיסה חטאתם ואם אין מכנינה מספריך אשר כתבת. כלומר, אם לא, אז אני מנתק יחסים. איפה זה? משהו כאב עין לזה. כלומר, משה מציב אולטימטו, ואתה, אם תיסה חטאתם ואם אין מכנינה מספריך אשר כתבת. מה שלא כל כך ברור כאן מבחינת העברית, מה זה ואם אין? כלומר, אם תיסה חטאתם, אז מה יקרה? מה? אתה אומר הכל בסדר, איפה כתוב? אם תיסה חטאתם, פסיק, ואם אין מכנינה. מה כותב רש"י? אם תיסה חטאתם, מוטב, ואם אין מכנינה. עכשיו, איפה רש"י קרא את המילה מוטב? היא לא כתובה, נכון? אלא זה חסר, אז רש"י אומר שזה קיים.
אוף. והסיפה של הפסוק, אתה לומד על הרישה.
זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, נאמר כך. ואתה, אם תיסח את הטעם ואם אין. בין שתסלח להם, בין שלא תסלח להם. בכל מקרה, מכנינה מספרך אשר כתבת. מה הוא רוצה? קודם כל, זה שאין שום היגיון, זה לא סותר שזה מה שכתוב. עכשיו, מה הוא רוצה משה? הוא רוצה להגיד, אתה רצית לעשות אותי מישהו כמו אברהם אבינו? אני רוצה להיות יותר גדול ממשה רבנו, מאברהם אבינו. אברהם אבינו רק היה האדם הגדול, אבל אני רוצה להיות האדם הכללי. אני בטל לעומת האומה הזאת. זה גם מהר"ל מסביר את זה, שזה ההבדל בין אברהם לבין משה. זה האדם הגדול, זה האדם הכללי. אם כן, יש אדם גדול, זה אדם ענקי, אדם גדול. זאת אומרת, אישיות גדולה מאוד. יש לה ערך, כמובן, עד הגבול שאישיות יכולה להגיע. אבל משה אומר, אז זה מוגבל, אדם גדול. אני רוצה להיות אינסופי. לכן מכנינה, בין תיסת האדם, בין לא, שלא תיסה. בכל מקרה, מכנינה, מספר שכתבת. וזה הפשט ששקול משה כנגד כל ישראל.
אב כל גויים?
נכון, זה גדול מאוד, יש לזה גבול.
זה הכלליות, לא רק עם ישראל, גם הגבול.
לא, לא. כי אברהם צריך גם להפסיק את ההשפעה שלו. בלי, הוא צריך גם להכיר ביצחק. אם זה היה נכון מה שאתה אומר, היינו רק בני אברהם, אבל אנחנו גם בני אברהם, גם בני יצחק, גם בני יעקב. משמע שאברהם לבדו זה לא מספיק. לא? זה שיעור למשה. הכל זה פיתוי למשה כדי לרומם אותו. כדי להביא אותו למדרגה הזאת של אדם הכללי, כדי שהתורה בישראל תהיה תורה קולקטיבית ולא תורה של יחיד. עד אז יכולנו לקרוא לזה, זה התורה של האדם הזה, לפי הנבואה שלו. מכאן ואילך זה הופך להיות נבואה כלל ישראלית. ולכן הוא בטל לגמרי. כלומר, אי אפשר להגיד, אם נשאל מה מאפיין את אישיותו של אברהם, יש לנו תשובה. מה מאפיין את אישיותו של יצחק, יש לנו תשובה. וכן אישיותו של יעקב וכו'. מה מאפיין את אישיותו של משה? שום דבר. זאת אומרת, הוא לגמרי מבטל כל זכר של אישיות פרטית ביחס לכלל ישראל. לכן, דבר משה זה דבר כלל ישראל. לכן שכינה מדברת מגרונו. כן. מחה את שמו? אתה יודע את השם שלו? לא? זה השם המצרי. השם העברי לא ידוע. הנה הוא מחוד. מה? כן, זה בדיוק העניין. מה יכול להיות יצר הרע של אדם כזה? הניסיון להיות מישהו. כך מסביר הרב קוק בכתב יד. החטא של הקעת הסלע, שזה חטא של כעס של משה, זה הניסיון של הנשמה הכללית שבכללית להבליט את פרטיותה. לכן כל מה שנשאר לו זה לכעוס. כן? נכון. כי הוא צריך גם להפוך לישראל. אבל אני עניתי לך עכשיו. כי הוא צריך להפוך לישראל. ואז למה זה לא מספיק? כי הוא צריך גם לחזור להיות יעקב לפעמים.
ובאתי משל, למה שמה שנשאר לו זה לכעוס.
לכעוס הכוונה להבליט את הפרטיות שלי. בסדר?
שזה הפור מישותו.
נכון. לכן כאן היצר הרע שלו.
זה סותר בדיוק, יתו לעולם.
בדיוק. כן. זה לא אותם לוחות. קודם כל זה חומר אחר. פסול לך.
זה כובע אחר. אחר הראשונה,
את השניות.
הוא נהיה את האדם הכללי, אז הוא מקבל את השניות.
נכון.
זה נראה כאילו...
היו אלוהיות לחלוטין.
זה יום שהן יותר גבוהות מהשניות.
נכון, וזה החיסרון שלהם. כיוון שהן גבוהות יותר מן השניות, אז הן אינם יכולות לרדת לתחתיות ארץ. אין שותפות של האדם בזה. יש לנו כלל, מה שיותר תחתון הוא יותר גדול. וזה מפורש אחר כך, כשמשה מתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא אחרי כל הסיפור הזה, נאמר מפורש בפרשה שלנו, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. איך זה יכול להיות? הרי לא יראני אדם וחי באותה פרשה, לא תוכל לראות פניי. לא.
הוא כללי.
איך כתוב בהמשך? אני פשוט ציטטתי חצי פסוק, זה הכל. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. מתי? כאשר ידבר איש אל רעהו. כלומר, הפסוק הזה יכול להיות נכון רק אחרי מותו של משה, כי לא יראני אדם וחי. אם כן, מתי זה מתקיים? מתי ודיבר השם אל משה פנים אל פנים? כאשר ידבר, בזמן ש, כן? לא כאשר כמשה, אלא בזמן ש ידבר, איש, ערב. זאת אומרת, כשבני אדם לומדים תורה ביניהם, אז השם מדבר אל משה פנים אל פנים. משה זה נשמת כלל ישראל, אותו דבר. זה בטל לגמרי. מה? המילה כאשר בעברית יש לה שתי משמעות. כאשר זה או כמשה או בזמן ש. עכשיו, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, זה לא יכול לקרוא בחיים של משה, כי לא יראני האדם וחי. נכון? מתי זה קורה? כשמשה מת. איפה זה כתוב? כאשר דבר של רעהו. עכשיו אנחנו מדברים, נכון? דברי תורה. אם כן, השם מדבר אל משה פנים אל פנים.
אבל אם הוא כלל ישראל, אז הוא יכול לדבר אליו עכשיו. הוא לא הוויה בזכות עצמו, כמו האבות.
לא,
נתליתי לאבות, לאמה, אברהם, יצחק ויעקב.
כן, אבל הוא עדיין היה משה בדור זה, איש זה, בן עמרם ויוכבד. ולפי זה אפשר גם להבין את ההתגלות הגדולה שזכינו לה גם הפרשה הזאת. הפרשה הזאת, יש אחד הקטעים המופלאים ביותר בהתגלות, דווקא מתוך החטא נתגלתה הידיעה היותר עליונה של 13 מידות, נכון? עכשיו מעניין מאוד, הרמב״ם במורה נבוכים מסביר שמשה רבינו היו לו שתי שאלות באותו מעמד. שאלה ראשונה זה הודיעני נא את דרכך. מה פירוש הדבר? תסביר לי איך אתה מתנהג עם העולם, איך אתה מנהיג את העולם. דבר שני, שאלה יותר עמוקה, הראה נינה את כבודך, את עצמך אני רוצה להגיד. לא, לפי הרמב״ם הוא רצה לדעת עצמות הבור.
אי אפשר,
נכון. מה ואמינה? זו השאלה שהרוקח שואל על הרמב״ם. הוא אומר, וכי יעלה על דעתך שמשה רבנו לא יודע מה שאריסטו יודע, שאי אפשר לדעת את העצמות. אז קודם כל צריך לדעת, יש הבדל בין חוויות נבואיות לחוויות אינטלקטואליות. ולכן, כיוון שמשה הגיע למדרגה ששום נברא לפניו לא הגיע, לכן יש מקום לחשוב שבמצב ההוא דברים שאינם ניתנים להשגה על ידי בני אדם רגילים, פילוסופים רגילים, ניתנים כן להשגה על ידו. משום שמה שכתוב שאי אפשר לדעת את השם, אי אפשר להגדיר אותו וכד, אלא זה בגלל שיש רע בעולם. אבל כשיתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, כשאנחנו יכולים לצפות בעולם ללא רע, הרי אז אומרים, הללויה. כלומר, תגדירו את השם. האפשרות לדעת מי השם, זה כאשר אין רע. ואצל משה כבר אין רע.
אבל הלשון של יא, זה לשון של התגלות.
לא. יודקה ווקה זה התגלות. אבל יודקה זה העולם האידיאלי. זה האלוקות בעצמה. ולכן הללויה, זה בעברית, זה מילה, הסברנו את זה בשיעורים על התפילה, להלל בעברית פירושו להגדיר. וזה אפשרי במצב כזה. לכן היה מקום לחשוב שבעצמות יכול להגיע, על זה נאמר, את אחוריי, פניי לא. ומעניין מאוד, בשביל מה הוא רצה לדעת את דרכי השם? אז השאלה הראשונה, השאלה של הרי נינה את כבודך, על זה הוא קיבל שלילה. זה אתה לא מקבל. אבל הבקשה שלך של 13 מידות, זה אני כן אתנך. עכשיו אני שואל את השאלה, למה? ובכלל למה משה שואל ולמה הקדוש ברוך הוא מוכן לענות רק על חלק מהשאלות? יש לנו כלל ביהדות, שום ידיעה מטאפיזית אינה מעניינת אותנו אם אין לה נפקמינה למעשה. כלומר, במילים אחרות, מה אכפת לנו שיש אלוהים אם הוא לא יודע לנהל את העולם, אם הוא לא יכול להביא גאולה? כך שלומר, האמונה באלוהים בישראל שונה לחלוטין מאמונה באלוהים אצל הפילוסופים. האמונה באלוהים אצל הפילוסופים באה לענות על שאלה של סקרנות. האם יש בורא או אין בורא? האם יש סיבה ראשונה או אין סיבה ראשונה? זה מעניין. הפילוסוף לומד, בסוף מגיע למסקנה יש. זה שינה משהו? לא, זה לא שינה כלום. אלוהי ישראל יש חשיבות לדעת על קיומו במידה והוא יודע לשנות. ולכן אצלנו האמונה היא באלוה הגואל.
ככה זה תורה שלנו ותורה שלו.
לא, זה תורת השם. זה תורת השם הרוצה להתגלות. זה מה שהוא רוצה.
אנחנו לומדים אותו בשביל הנפקמינה שלנו.
לא. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נדע רק מה שנפקמינה לנו. אז זה מפורש פה. כי הרי מה הטיעון של הקדוש ברוך הוא, מה הטיעון של משה כשהוא רוצה לדעת את 13 מידות? הוא אומר, הודיעני נא את דרכיך ואת דעך למען נמצא חן בעיניך, וראה כי עמך הגוי הזה. מסביר הרמב״ם, מה זה וראה כי עמך הגוי הזה? אני צריך לדעת איך אתה מנהיג את העולם, כי אני גם כן מנהיג את עם ישראל. אז אני צריך לדעת, אני רוצה לעשות חיקוי, כמו שאתה מנהיג את העולם, גם אני רוצה לדעת איך מנהיגים את האומה. זה באמת שאלה טובה. אם יש לזה השלכה פוליטית, אז אני מוכן. ואז נתנו תשובה, 13 מידות של רחמים, ומידה אחת של דין. ככה המנהיג צריך לנהוג רובו ברחמים, מיעוטו בדין. שאלה קצרה בלבד. כן. לא, זה לא נכון. הרי היה שהרמב״ם כתב להלכה את הלכות בן צורר ומורה. אבל הרמב״ם כתב להלכה את הלכות... ריבונו של עולם, הרמב״ם כותב רק הלכות שיש להם השלכה מעשית. הלכות במות, למשל, הרמב״ם לא כתב. מדוע? מפני שזה לא יהיה אף פעם, כי הבמות בטלו. אז אין עניין לכתוב במשנה תורה הלכות במות. הלכות בן צורר ומורה, משום מה הוא כתב. מעניין. זה מחלוקת בגמרא. והרמב״ם פסק הדעה שזה כן יכול להיות. זהו.